בשבוע שעבר עסקנו בדיניה של פת הבאה בחסנין, והשבוע ננסה להגדיר את הפת הזאת, מהי פת הבאה בחסנין. דהיינו, אם בשבוע שעבר נגענו בשאלה של מה מעמדה העקרוני של פת הבאה בחסנין, האם יש לה דין פת מדאורייתא, אין לה דין פת מדאורייתא וכו', ודיברנו על זה שיכול להיות שמדאורייתא יש הגדרה מיוחדת של לחם סעודתי או משהו כזה, אז היום נראה קצת יותר בצד הטכני מהי ההגדרה של פת הבאה בחסנין. בראשונים באופן בסיסי כתבו שלוש הגדרות שונות לפת הבאה בחסנין. שלוש ההגדרות הן, הפירוש האחד הוא שמדובר בפת שכנראה הבצק שלה הוא בצק רגיל, אלא שיש בה כיסונים כאלה, ואת הכיסים ממלאים באגוזים, שקדים, תבלינים וכיוצא בזה, מעין עוגיות ממולאות כאלה, אלא שזה לא העוגיות שאנחנו מכירים, כי העוגיות שאנחנו מכירים יש להם גם בבצק שלהם הוא בצק שונה, ועל זה נדבר עוד מעט, אבל אפילו נניח כרגע מדובר בבצק רגיל, אלא שמילאו אותו באגוזים, שקדים ותבלינים וכיוצא בזה. זאת דוגמה, זאת הגדרה אחת. השיטה הזאת מובאת על ידי רבנו חננאל, וציטטו אותה גם בתוספות, גם ברבנו יונה, וראשונים אחרים שציטטו אותה, את ההגדרה הזאת או את הפירוש הזה. הרמב״ם בהלכות ברכות בפרק ג' לחטט כותב, וכן עיסה של השח בדבש או בשמן או בחלב, או שערב בה מיני תבלין והפאה, והיא נקראת פת הבאה בחסנין, אף על פי שהוא פת, מברך עליה מזונות ומקבע עליה סעודה, מברך המוציא. כל פנים ברמב״ם הוא מדבר על עיסה שלש אותה בדבש, שמן, חלב, ערב בתבלין וכו'. מדובר כאן שבתהליך הבצק יש פה תערובת של חומרים של שמן, דבש, חלב וכיוצא בזה, שזה מגדיר את הפת כפת הבאה בחסנין לדעת הרמב״ם. והגדרה שלישית היא שיטה שמובאת אצל הגאונים בעיקר, מובאת על ידי רב הייגאון בספר הערוך ועוד, שהיסוד שלה הוא מדובר במין עיסה שאופים אותה כשהיא יבשה, כמו כאחים יבשים, מה שאנחנו קוראים היום אולי קרקרים, דברים מהסוג הזה. מדובר בעיסה רגילה, רק שלא הבצק הוא מצורה כזאת שיוצרים שם רקיקים, דברים שלא נאכלים נרעשים רגיל, אלא נכססים בדרך אכילתם. זה שלוש ההגדרות האלה שמופיעות בעצם בראשונים בנוגע לפת הבאה בחסנין. שאלת היסוד שצריכה להטריד אותנו, שמטרידה את הפוסקים, היא השאלה מה היחס בין שלוש הדעות השונות הללו. ועקרונית ניתן לפתח שתי גישות. גישה אחת היא ששלוש ההגדרות האלה בעצם אינן חלוקות זו על זו, אלא מר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגה. נסביר. דהיינו, יש לגבי פת הבאה בחסנין יש עיקרון. העיקרון הזה יכול להיות מיושם בכל מיני וריאציות מבחינה מעשית. למשל, העיקרון של פת הבאה בחסנין הוא כל מיני סוגים של פת שאין רגילות לקבוע עליהם סעודה. עכשיו, זה יכול להיות שלא יקבעו לזה סעודה בגלל שאפילו אם זה בצק רגיל, אבל כיוון שהוא נכסס, לכן לא קובעים עליו סעודה, או בגלל שמדובר בבצק כזה ששמו בו כיסים של שקדים, צימוקים וכו', זה מה שגורם לאנשים לא לקבוע על זה סעודה, או אולי עצם הלישה בשמן, חלב, דבש וכו' יוצא בזה, גורם לאנשים לא לקבוע סעודה. אבל אין כאן איזושהי מחלוקת בין ההגדרות השונות, אלא כל אחד מהראשונים מדבר אולי מסביבתו, מההווה שלו, מהמציאות שהוא נחשף אליה והכיר אותה יותר. אבל הרעיון הבסיסי הוא רעיון של של כל פת שאין רגילות לקבוע עליה סעודה, בעצם יש לה דין של פת הבאה בחסנין. זאת אופציה אחת להבין את השלוש הגדרות האלה, ויש תימוכים רבים לקו הזה עקרונית, ונזכיר כרגע רק שיש ראשונים שרואים אצלם שהם הביאו, כשהם הגדירו מהי פת הבאה בחסנין, הביאו במקביל יותר מאשר פירוש אחד, וממילא נראה בפירוש שיכול להיות שעצם העובדה שהביאו יותר מפירוש אחד, כנראה שהם לא ראו מחלוקת בין הפירושים, אחרת הם עצמו נגיד שמדובר בשתי דעות ויש גם נפקויות ביניהם. טוב, כל פנים, זאת גישה אחת. הבית יוסף בסימן קוף סמכת מביא את כל ההגדרות האלה, והוא כנראה הבין שהראשונים חלוקים בהגדרות, ולכן הוא כתב, ולעניין הלכה, כיוון דספיקה במידי דרבננו, נקטינן כדברי כולם להקל, ואינו מברך עליהם המוציא בשלוש ברכות, אלא אם כן קבע סעודתו עליו. אז אם כן, יצא מהבית יוסף, שהוא סבור שיש מחלוקת, אלא שהוא אומר שכיוון שיש ספק, זה דין דרבנן, כמובן מה שאומר דין דרבנן, זה לגבי ברכה ראשונה, ואולי גם לגבי ברכה אחרונה, לפחות אם הוא אכל מהאוגיות האלה, או מן הפיתות האלה, מן הפת הבא בחסנין, לפי הגדרותיה השונות, כמות שלא סבא ממנה, אז זה דין דרבנן, ובדין דרבנן סומכים להקל, ומברך עליהם רק ברכת בורא מיני מזונות ועל המחיה. כך טוען פחות או יותר בית יוסף. אחת הנפקמינות שיש לדון בה, שלא נאריך בה עכשיו, אבל בעזרת השם אני מקווה שנקדיש לה שיעור נפרד, היא שאלה של אכילת עוגות בתוך סעודה, עוגות, קרקרים, כל מיני מאפים כאלה שיכולים לענות על אחת הגדרות של פת הבאה בחסנין, אם אוכלים אותם בתוך סעודה. דהיינו, כיוון, כאן יש לנו ספק, כי לכאורה בתוך סעודה כבר בלחנו מוציא לחם מן הארץ. אז אם אנחנו בטוחים שהפת הזאת שהולכים לאכול בתוך הסעודה היא המוציא, אז לא מברכים עליה. אם היא מזונות, אז מברכים. וכאן יש לך ספק. לפי הבית יוסף, שיש כאן מחלוקת, אז לכאורה יש ספק, ואז אולי מספק לא נברך. ועל זה, כאמור, נקדיש שיעור נפרד על הדברים האלה. לכל פנים, כאמור, בינתיים יש לנו שתי תפיסות עיקריות בהבנת ההגדרות השונות שמופיעות כאן בגדר פת הבאה בחסנין, והשאלה היא האם יש לנו כאן הגדרות שונות, אבל העיקרון שעומד מאחורי כולם הוא עיקרון אחד, הוא עיקרון של שכל פת שאין רגילות לקבוע עליו סעודה, יש לו דין פת הבא בחסנין, היישומים שלו יכולים להשתנות, או שמה יש פה מבט נפרד, וכל הגדרה היא הגדרה כשלעצמה, ופת הבא בחסנין היא רק או אופציה א', אופציה ב', או אופציה ג', וכמובן זה יכול להביא לידי נפקמינות גם להלכה. אני מוכרח לציין שמצד הסברה ודאי ודאי נראה ש לא סביר שתהיה כאן מחלוקת בעניין זה, כיוון שיותר הגיוני לדבר על כך שמדובר בסוגי פת, הרי הגדרות האלה הן לא הגדרות שנתקבלו הלכה למשה מסיני. הגדרות שפחות או יותר הראשונים הגדירו על פי המציאות שלהם, מה שהסוגיה מדברת זה רק על פת הבאה בחסנין. נראה בצורה ברורה, כך אני למשל יכול להביא כאן תשובה של הרשב"א בחלק זין סימן תפחוף למד ג', הרשב"א שם מביא את תשובת הרמה לוי, וכך הוא כותב שם: דאריה זקן כתב שאין הקביעות מועיל בכל דבר אלא על דברים שהם ראויים להיות מזון, כגון פת טבעה בחסנין שהוא פת המטובל בתבלין, והראש פירש פת הבאה בעבור כסיסה ולא לרעבון, ויש מפרסים שעושים מן העיסה כחיסין ומכניסים לתוכן שקדים ודבש ומיני מתיקה, וכן פירש הרשבזל, וכל כיוצא באלו ודאי מועיל בהם הקביעות, לפי שהם דברים הראויים למזון וברכים עליהם ומוציאו ברכת המזון, ודווקא כי קבע עליהן מעיקרה, הלא קבע מברך מיני מזונות. אז אנחנו רואים בדבריו שהוא מביא את כל שלושת הפירושים בעצמו, והוא אומר שזה תלוי בקביעות סעודה, כן קבע, לא קבע סעודה. על כל פנים זה ודאי נראה סברה פשוטה שאין כאן בעצם מחלוקת, ואכן כך סבור אחד מגדולי האחרונים, בעל המאמר מרדכי, שכתב שבעצם לדעתו אין מחלוקת בין הראשונים, וכל האופנים, כל הדרכים שהוגדרו, הכל עקרונית תחת הכותרת שאין של פת הבא בחסנין, שאין רגילות לקבוע עליו סעודה, ולכן ברכתו תמיד מזונות וברכת על המחיה. כך נראה באופן פשוט. זו הלשון שגם מובאת בערוך השולחן בסימן קורס המחת סעיפי, שכתב שכל אלו נקראו פת הבא בחסנין, דלא קבעו חכמים המוציא ושלוש ברכות אפילו בחזית, אלא בלחם שדרך רוב בני אדם לקבוע עליו סעודה, דיינו עיסה שנלושה במים לבד, והקמח הוא מים עיקר ונפתק את דרכה בלא שינוי. אבל כל שנעשה שינוי שאין דרך רוב בני אדם לעשות כמותה ולקבוע עליה, לא חייבו לברך המוציא ושלוש ברכות, אלא אם כן אכל מהן שיעור של דרך בני אדם לקבוע עליו. אם כן, על כל פנים, ארוך השולחן כותב דברים מפורשים כאמור כאן, ובהמשך, בהמשך הסימן, בקוף סמחת, בסעיף קטן למד ג', ארוך השולחן כותב בפירוש, שמוכל אותם בתוך הסעודה, כל אחד מן המינים האלה, מברך עליו בתוך סעודתו. זאת אומרת שהוא רואה את זה כדבר ודאי שאין בקדם המוציא, לכן לא נפטרים בבקד המוציא, לכן יש לברך עליהם בתוך הסעודה. כן, זאת לכאורה ההבנה הפשוטה, כך נראה להדיה מדעת הרבה מאוד פוסקים, אבל כאמור השולחן ערוך נראה מדבריו שהוא הבין שמדובר במחלוקת. יכול להיות שהשולחן ערוך בעצמו לא התכוון לומר שיש מחלוקת בטוחה, רק הוא רוצה לומר שגם אילו הייתה מחלוקת, אז יש לאחריה כדברי כולם להקל, בגלל שמדובר בדין דרבנן. אבל יכול להיות שהוא בעצמו גם כן מודה שבעצם אין כאן איזושהי מחלוקת מהותית. אבל הדברים כאמור לא ברורים לגמרי, ודאי לא בשיטתו, כי פשטות לשונו שהוא רואה את זה כמחלוקת, ו... יכול להיות שתהיינה השלכות לזה לגבי אדם שאכל ואולי גם סבא, אז יש פה ספק כבר של דאורייתא, זה כבר לא כך פשוט, שם תהיה לו בעיה איך להגיד, איך להכריע להלכה, כי שם אתה לא יכול לבנות על זה שמדובר רק בדין דרבנן. כל זה טוב ויפה לגבי ההגדרות הכוללות, אבל יש בכל זאת לפנינו מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמ"א בנוגע לאחת ההגדרות, והשאלה היא מה בדיוק, מתי בדיוק אני עובר את הרף של לחם רגיל לטובת פת הבא בחסנין. בזה יש ויכוח בין הרמ"א לבין השולחן ערוך. הכל נוגע ומתחיל מדברי הרמב״ם, שכתב כאמור עיסה שלשה בדבש או בשמן או בחלב או שערב בה מיני תבלין והפעה, והיא נקראת פת הבאה בחסנין, אף על פי שהוא פת, מברך עליה בורא מיני המזונות, ואם קבע סעודתו עליה, מברך המוציא. על כך כותב הכסף משנה שם, שמזה שהרמב״ם כתב, או עירב בה מיני תבלין, יש לדייק שאפילו אם ערב רק מעט תבלין ודבש, גם כן זה יוצא כבר מתורת לחם לעניין המוציא. ובגלל שרק לחם שדרך לקבוע עליו סעודה, והכוונה היא בדרך כלל זה עיסה שלשים אותה בדרך כלל במים בלבד, בלי שום תערובת, אבל אם יש בה תערובת כלשהי מפירות או מתבלין וכו', כיוון שבני אדם אין דרכם לקבוע על זה סעודה, אז לא מרחים על זה מוציא וברכת המזון. מי שני מוסיף שם, כמובן שזה מותנה בכך שטעם התערובת, הטעם של השקדים או הצימוקים או אותו חלב, שמן, דבש, ניכרים בעיסה. ואכן, כך הוא גם פסק בשולחן ערוך, בסימן קס"ח, כשהוא בא להכריע את הכרעתו, הוא בא וכותב שעיסה שערב בה דבש או שמן וטעם התערובת ניכר, זה מספיק בשביל שיהיה אפשר, שיפקע ממנה השם לחם רגיל, ואז יברכו ברכת בורא מיני מזונות. אבל הרמ"א שם מאיר שהמנהג הוא לא כדברי השולחן ערוך, והוא כותב בדרכי משה שערי בשבת ויום טוב ונישואין מברכין המוציא על לחם מתובל הרבה ועל כוחך שאינו יוצא מכלל לחם, אלא אם כן עיקר העיסה נלוש באותם דורים כמיני מתיקה שקוראים לקח, שיש בהן דבש ושמים הרבה ועיקר העיסה נלוש בהן. ואכן זאת גם מסקנתו להלכה, כשהוא מביא בהגעת השולחן ערוך, כשהוא חולק על השולחן ערוך, הוא אומר פירוש שאינו נקרא פת הבא בחסנין, אלא אם כן יש בהם הרבה תבלין או דבש כמיני מתיקה שקוראים לקח, שכמעט הדבש ותבלין הם העיקר. ורבים מן האחרונים הכריעו באמת כשיטת הרמ"א, דהיינו רק אם יש בה רוב מיני מתיקה. הפלא בדבר הזה הוא פלא גדול, כי לכאורה לא מובן כל כך במה נחלקו. אז האמת היא ככה, לפי שיטת השולחן ערוך שהבאנו קודם, שהוא מבין שבהגדרות השונות יש בעצם יכול להיות מחלוקת, אז ניתן גם להבין את המחלוקת הזאת. שאולי יש פה גם ויכוח בהבנה של מתי הפת הזאת הופכת להיות פת ייחודית. דהיינו שאין פה רק שאלה פונקציונלית, האם רגילות לקבוע סעודה או לא רגילות לקבוע סעודה, אלא גם יש פה איזה שהן הגדרות שמפקיעות פת מתורת לחם רגיל. ושאלה האם צריך לעשות פעולות קריטיות או גם פעולה קטנה יותר, קלה יותר יכולה להיות. לדעת השולחן ערוך בדקדוקו בדברי הרמב״ם, משתמם ממנו שיכול להיות שמספיק שטעם הדבש ניכר בתערובת, דהיינו טעם מתוק ניכר בתערובת, זה מספיק בשביל להפקיע מזה שם לחם ושיברכו על זה בורא מיני מזונות. בעוד שלפי הרמ"א צריך להיות טעם תבלין או דבש כזה, שכמעט הדבש ותבלין הם העיקר. אז יכול להיות שזה קשור לאיזשהו ויכוח שקיים כאן גם בעניין הזה. אבל כאמור נראה לי שהדרך הזאת היא בעייתית, כיוון שאני לא נוטה לראות, כפי שהסברתי קודם, לא נוטה לראות מחלוקת משמעותית בעניין הזה. ולכן אני חושב שיש יותר מקום לומר שהוויכוח בין השולחן ערוך לבין הרמ"א הוא יותר בשאלה העקרונית. רק כשאני אומר שזה פאץ' לא רגילים לקבוע עליו סעודה, הרי ברור שככל שתהיה יותר מתוקה, יותר ויותר אנשים לא יקבעו על זה סעודה. ואולי יש כאן ויכוח בעצם, מתי פת מופקעת מסעודה? שיכול להיות שיסוד העניין הוא של לדעת השולחן ערוך, רק פת רגילה מברכים עליה המוציא, וכל פת שיצאה מגדר של פת רגילה, שמספיק שיש קבוצה מסוימת שעלולה לא לאכול אותה כפת, כלחם בסעודה, זה מספיק בשביל להפקיע ממנה שם לחם, ולומר שכיוון שיש מקצת אנשים שלא קובעים על זה סעודה, זה מספיק בשביל שנגיד שחזל לא תקנו לברך עליה ברכת המוציא, אלא ברכת בורא מיני מזונות. ויכול להיות שהרמ"א סבור שרק אם ברור לנו שיצא מגדר פת, עד כדי כך שמרוב מתיקותה בעצם אינה ראויה לקבוע עליו סעודה, לקבוע עליה סעודה, רק זה יכול לחשב כפת עליו וחסין. בקיצור, אפשר לבוא ולהציע שהשאלה היא האם זה צריך להיות איזה משהו בגוף הפת, ברמות כאלה שבאמת אי אפשר מציאת הפת לקבוע על זה סעודה, בגלל רוב המתיקות, שזה מה שגורם להפקיע, או שהבעיה היא לא בגוף הפת, אלא יותר בזה שאם יש אנשים שחזל קבעו לברך המוציא, רק עליהם שקונבנציונלי לכל האנשים. מספיק שיש קבוצת אנשים כזאת שבשבילה המתיקות הזאת כבר אין רגילות לקבוע על הסעודה, זה מספיק בשביל להפקיע את זה. זאת, זה הסבר אחד שניתן להציע במחלוקת הזאת של השולחן ערוך עם הרמ"א. הנקודה היא המשמעותית, היא שהיום יש נוהג ברור שלכבוד שבת אנשים נוהגים, ודאי במאפיות הגדולות, בחנויות יש חלות רבות כאלה, שנוהגים ללוש חלות מיוחדות בשבת, עם שמן, סוכר, ביצים, ולפעמים גם עם צימוקים ממש, ועושים אותן חלות מתוקות. ושם, בהגדרת העשייה, עושים אותן בפירוש לכבוד סעודות שבת, כדי לסעוד בהן סעודות שבת, ודווקא מצד כבוד השבת דואגים לעשות את החלות לחלות יותר איכותיות ומשוכללות, מבחינה הזאת שיש בהן איזושהי מתיקות. אם כן, לכאורה יש מקום לדון, האם גם הפת הזאת היא בעצם נתונה במחלוקת שבין השולחן ערוך והרמ"א. והאמת היא שיש גם חלות כאלה שבמידה מסוימת ניתן כבר להכניס אותם גם להגדרה של הרמ"א, שכמעט הסוכר או הדבש הוא העיקר. אז באמת, האם יש מקום, ויש מקום לדון בשאלה הזאת, האם באמת גם הפת הזאת נמצאת בעצם במחלוקת, או אולי לכולי אלמה, אם היא תהיה מספיק מתוקה, אולי גם לפי הרמ"א, יצטרכו לברך בורא מיני מזונות. אני יודעתי נראה כדבר פשוט, שכיוון שאת החלות המתוקות אופים בפירוש כדי לצורך סעודת שבת ולכבוד סעודות שבת, וכל מי שאוכל אותן אוכל אותן במסגרת של סעודות שבת כחלק מן הסעודה, לדעתי יש להן דין לחם גמור, כי זה לחם שכולם קובעים עליו סעודה. מי שלא רוצה לחם מתוק פשוט לא קונה אותו, אבל אלה ש... כל מי שקונה אותו קונה אותו כחלק מסעודה, אף אחד לא מנשנש אותו כעוגה או משהו מן הסוג הזה. ברור שאם כן, שיש לו דין להם, ולעניות דעתי יש לברך עליו המוציא וברכת המזון. והאמת היא ששמעתי בכל מיני ספרים שכותבים שאם יש חלות מתוקות, שאין לבני ספרד, אין לברך עליהם המוציא, בגלל שזה מתוק ברמות האלה של טעם המתיקות ניכר בעיסה, שיש לברך עליהם רק בורא מיני מזונות. לעניות דעתי לא נראה כך, לעניות דעתי נראה, כמו שאמרתי, שבסיטואציה הזאת שלנו, שאלה חלות שאופין אותן במיוחד לכבוד שבת, ואדבה המתיקות היא חשובה מצד סעודות שבת, אני חושב שיש מקום לברך עליהם המוציא, ולגיטימי לברך עליהם המוציא וברכת המזון, ואפשר שזה קשור גם לוויכוח שהבאנו קודם, עד כמה אני רואה פה הגדרות אובייקטיביות, עד כמה אני רואה את הבחינה פונקציונלית, את השאלה הפונקציונלית כשאלה המרכזית. כאמור, נטייתי תמיד לראות את השאלה הפונקציונלית כדבר המרכזי, ולכן פה במקרה הזה נהיה לי כך. מה עוד שפה אני חושב שגם השולחן ערוך עשוי להודות, מהסיבה שאמרתי קודם, שאם זאת פת שהיום אופים אותה לכבוד סעודה ייחודית, והדבר המרכזי עושים אותה בשביל זה, נראה לי שיש לברך על זה המוציא וברכת המזון. כך נראה לי בדבר ברור. רק אספר איזה קוריוז, שפעם בימי שישי כשהייתי נכנס לחנות לקנות חלות לשבת והייתי לוקח חלות מתוקות, היו כל מיני אנשים שם מהירים לי, אבל אתה ספרדי, אתה צריך לדאוג לכך לקנות רק חלות לא מתוקות כדי שתוכל לברך על זה המוציא. אז אני שמעתי את הערותיהם, חלק שלא רציתי להתווכח איתם, אמרתי להם שיש לי גם לחמניות אחרות שלא מתוקות, שעליהם אני מלך המוציא, ואת אלה אני אוכל אחר כך, או שכשהיה לי הכוח להתווכח, אז הייתי אומר גם את עמדתי האמיתית, וכך נראה לי היום באמת הלכה למעשה, כדבר פשוט. ראיתי גם שיש כמה וכמה מגדולי האחרונים שסוברים כך, אז מבחינה הזאת נראה לי כדבר פשוט, שגם הלחלות מתוקות, אפילו אם תהיינה מתוקות מאוד, כל זמן שעשויות לקביעות סעודה ולצורך סעודות שבת, אפשר לברך עליהן המוציא לעניות דעתי לכל הדעות. אני מבקש בשלב זה לדון בעוד בסוג אחד של פת, שיש רגילות לשווק אותו בשמחות בדרך כלל, או בטיסות, של דווקא במנות הגלט שמסופקות במטוסים, אז לא נותן להם לחם שצריך נטילת ידיים, ונותן להם מה שנקרא לחמניות מזונות. לחמניות מזונות האלה בדרך כלל, הן מבחינת הטעם שלהן, הן לא מרגישים טעם המתיקות, לא מרגישים שם, לפי החוש הטעם שלי, אני לא מרגיש איזשהו טעם מיוחד של מתיקות. וטעם רגיל. והשאלה היא האם אלה שלשים אותם, כן, צריך להזכיר, שלשים אותם בדרך כלל במי פירות. דהיינו, בדרך כלל ההנחה היא, שוב, גם זה צריך להיבדק מבחינה מציאותית, אבל ההנחה היא ששם לא שמים בכלל מים בפת כזאת, ולשים אותה רק במי פירות. ואז יש כאלה שטוענים, שמיד נברר, אבל יש כאלה שטוענים שפת כזאת יש לברך עליה בורא מיני מזונות, ולכן מגישים אותה בכל מיני שמחות. אני יודעתי, הדבר הזה מאוד מאוד לא פשוט, והדבר הזה צריך עיון גדול מכמה סיבות. א', לגבי עיסה שבאמת נילוש רק במי פירות, יש דיון במשנה בחלה, בחלה פרק ב' משנה ב' נאמר בפירוש, עיסה שנילושה במי פירות חייבת בחלה, והראש בהלכות חלה דן בשאלה הזאת אם משנתנו מוסכמת או לא, והראש נטה להורות הלכה למעשה שיש אמוראים רבים שסוברים שמי פירות לא מחברים לחלה, לכן נטה לפטור מחלה, ולכן הוא כתב גם שלמעשה כדאי לשים קצת מים בעיסה כדי שלהיות בטוחים שיהיו חייבים בחלה. כן. והרשב"א, שהראש שאל אותו בעניין הזה, הרשב"א השיב שהעיקר כמו להלכה כמו סתם משנה, שמי פירות מחברים לחלה, ובית יוסף גם נטה להבין כך בלשון הרמב"ם, בלשון הרמב"ם, בפרק ו' בהלכות ביקורים, הלכה י' ב'. כל הדיון הזה הוא לגבי חיוב חלה, אם פת כזאת חייבת בחלה או לא. לגבי ברכת המוציא, כן? אז יש באופן פשוט נראה שגם הראש יכול לחייב, כיוון שרק לגבי חיוב חלה יכול להיות שהבעיה היא שמי פירות לא מחברים, ואז אין לך פה כמות של עיסה. אבל אם לגבי ברכת המוציא, כיוון שזה לחם שאוכלים אותו בקביעות סעודה בדרך כלל, אז צריכים לברך עליו המוציא. אבל יש כמה אחרונים שמתלבטים מה לגבי ברכת המוציא. בפרי מגדים בסימן קוף סמך ח' הוא מתלבט האם הדין הזה נאמר רק לגבי חלה בגלל שאין חיבור, אותה שיטה של הראש, או שזה בכלל לא מוגדר כלחם, שלא בעיה רק של חיבור אלא בעיה של לחם. כי יכול להיות שאם זה בעיה של חיבור, הרי אנחנו יודעים של חיוב חלה, סל מצפם. אז אם תופק כמה לחמניות כאלה בסל גדול או בתבנית גדולה, אז הסל עצמו יצרף אותם לחיוב חלה. כן? אבל זה יכול להיות שהסל מצרף רק בדבר שיש בו חיבור מצד עצמו. בדבר שאין בו חיבור מצד עצמו, אז לא. אבל לא ניכנס כרגע לעניין הזה לגבי חיוב חלה. אבל על כל פנים, פרים גדים מסתפק האם הדין בחלה משליך גם על דיני ברכות אלו. ולכאורה יש נפקמינה לגבי אותן מאפים שאופים אותם רק במי פירות, האם לברך עליהם ברכת בורא מיני מזונות או לברך עליהם ברכת המוציא. כאמור, רעניות דעתי נראה כדבר פשוט, גם אם אין שם, אם יש שם טיפת מים, אז גם הראש מחייב בחלב, וממילא גם יחייב בברכת המזון. אם אין, אפילו אם אין שום טיפת מים, בכאורה באופן פשוט, עיקר הדין בשולחן ערוך, בעקבות הרמב״ם והרשב"א, שיש לזה דין של לחם, מברך על זה המוציא. לעניות דעתי, אלה שרוצים להתחמק מנטילת ידיים, להביא מלחמניות מזונות כאלה לתוך סעודות, רק מסתבכים עוד יותר. בוודאי, יותר פשוט לדעתי שעל פת כזאת יש לברך המוציא, ומי שרוצה לזה לדעי הספק, ודאי לא יברך על זה מזונות, אלא עדיף שיקח חתיכת לחם רגילה, יברך עליה המוציא, ויוכל את הפת הזאת. כל פנים בטיסות, גם כן, לעניות דעתי, לא ראוי להקל בעניין הזה, ויש יותר סביר שצריכים לברך עליהן המוציא. מה עוד שלדעת המגן אברהם, כפי שנסביר בעזרת השם בשבוע הבא, לדעת המגן אברהם צריך לזכור שאם אדם אוכל יחד עם הפת הזאת גם דברים אחרים, ובסך הכל אוכל שיעור שרגילים לקבוע עליו סעודה, אז ודאי זה הופך להיות פת שקבע עליו סעודה, ואז ודאי שצריך לברך המוציא גם על הפת, גם אילו הייתה ברכתה ככה, ברכת מזונות. ולכן, לעני דעתי כאמור, לא ראוי להשתמש בפת בלחמניות מזונות, ראוי תמיד לאכול לחם רגיל ולברך עליו המוציא. עד כאן.